שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, אני סמי פרץ, וזוהי המהדורה האחרונה לשנת תש"פ. השנה הזו מסתיימת בצורה מאוד מוזרה, מצד אחד הסכם שלום, נורמליזציה מאוד משמח, עם האמירויות ובחריין, שמעורר תקווה להזדמנויות כלכליות ומדיניות רבות. ומצד שני, משבר הקורונה בסיאו עם למעלה מ-5,500 נדבקים בנגיף אתמול, שורה של החלטות שנויות במחלוקת לסגר בחגים, ובעיקר, סימן שאלה גדול מאוד, האם הסגר הזה יעזור בכלל במשהו? ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס החתימה בבית הלבן כי הסכמי השלום הם לעשרות שנים, ואילו מגפה היא אירוע קצר טווח שיסתיים בקרוב כשימצא חיסון. אבל זה לא הכי מדויק, כי גם אם ימצא חיסון לנגיף בחודשים הקרובים, השפעות המשבר יהיו כאן עוד הרבה מאוד זמן, גם בכלכלה, בחברה, במבחני הסולידריות שהחברה הישראלית עוברת, והם לא יהיו פשוטים. אנחנו נתחיל עם חגיגות השלום ועם מי שיושפע מהן באופן מיידי, מי שכבר מצוי ביחסים מסחריים עם האמירויות ובחריין, ועשוי לקבל דחיפה גדולה לעסקיו. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יהיה כאן כדי לספר על זה, וגם האם זה יביא להצטיידות והתעצמות ביטחונית באזור, לאיזה מרוץ חימוש, תכף נברר. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עמלו קשה מאוד כדי לחתום את הסכם השלום הזה, וזה קורה דווקא עכשיו, פחות מחודשיים לפני הבחירות בארצות הברית, ולכן הטקס נראה קצת כמו נאומי בחירות שמרחיק גם את טראמפ וגם את נתניהו מהכישלון של הטיפול במגפת הקורונה. אלא שלפחות עבור טראמפ, שמפגר בסקרים אחר המועמד ג'ו ביידן, נראה שההישג שלו די מוגבל, פשוט כי ההסכם הזה לא מאוד מעניין את הציבור האמריקאי. איתן אבריאל, בפינתו הקבועה, אמריקה בוחרת, יפרט מה בכל זאת קיבל טראמפ מההסכם ההיסטורי שעליו הוא ניצח אתמול בטלוויזיה. ועוד ענייני קורונה, כתבת הבריאות שלנו, רוני לינדר, קובעת כי הסגר הזה הולך להיות מחופף, מחורר וחסר היגיון, ולכן לא כדאי לצפות לתוצאות חיוביות. גם סגן שר הבריאות יואב קיש אומר לא לצפות איזו ירידה בתחלואה. אז איך זה קורה שבעצם מקבלים כזו החלטה, ומה ניתן לעשות כדי לסתום חלק מהחורים בגבינה הזו שנקראת הסגר השני שלנו? אז בשלב ראשון משביטים את מערכת החינוך החל ממחר, אבל זה לא יספיק, יש עוד דברים שנדרשים לעשותם, תכף נברר אותם. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל.
שלום סמי.
הפרשן הצבאי של הארץ, אז אתה בטח גם עקבת כמו כולנו אחר הטקס החגיגי אתמול בבית הלבן, ושמעתי שם את ראש הממשלה מדבר על זה שזה יהיה מנוף לתנופה עסקית, להישגים כלכליים, ושכולנו נרוויח מזה באיזושהי צורה, אבל התחושה שלי זה שמי שבעיקר ירוויח מזה, לפחות בשלבים הראשונים, זה מי שעד היום יצא נזכר ממערכת היחסים הזו, שזה תחומים ביטחוניים, סייבר, הייטק, ולאו דווקא גופים שמייצאים מוצרי צריכה בסיסיים.
זה נשמע לגמרי הגיוני גם לי, הפרשנות שלך. אני חושב שאם האזרחים הישראלים מחכים לזה, אז אולי כדאי שנקבל קודם את החלק שלנו ברווחי הגז, ואז נתחיל לבנות על הרווחים שמחכים לנו במפרץ. יש הרבה חברות ישראליות לאורך ה-10-15 שנה האחרונות, שבעצם עובדות בשקט בשקט במדינות המפרץ. ההבדל יהיה שזה יהיה יותר רחב ורציני, כשתהיה חסות רשמית, וכבר לא יצטרכו להסתתר. אני מניח שכל מיני איסורים שעד היום חלו, בדרך כלל מי שמטפל בזה זה משרד הביטחון, בערך גופים שלו כמו מלמד, יוסרו מרגע שהמדינות האלה עושות את התפויות יותר, ואז באמת גם הפוטנציאל הכספי הוא...
אגב, עד כמה זה הולך, אנחנו הרי כל הזמן יש פה את הדיון הפנימי בשאלה אם באמת יקבלו מארצות הברית את ה-F-35 ומלטים, עד כמה זה גם פוטנציאל לתעשיות הישראליות, תעשייה אווירית, אלביט וכו', למכור להם מלטים וציוד ככה קצת יותר מתקדם?
אז קודם כל הדיון על ה-F-35 נסגר, ראית את טראמפ אתמול, אם היה פה איזושהי מחלוקת מדומה בשבועות האחרונים.
It's gonna be very easy, הוא אמר.
כן, מאוד מצחיק עם טראמפ לפעמים, כי הרי מצד אחד הוא שקרן מדופלם שמעוות את האמת פעם אחר פעם, ומצד שני במקומות שבהם אין לו אינטרס להסתיר משהו, אתה מקבל את האמת בפרצוף, כאילו שדיברת עם ילד בן 8.
כן, שזה כיף, האמת שזה כיף לפעמים, בתור אנשים שעוקבים אחרי הרבה אנשים משעממים.
תשמע, אם הוא יפסיד, אז הוא יחסר לנו אחרי ינואר, אבל בכל זאת, פער מאוד גדול בין זה לבין הטענות של ראש הממשלה, כשאנחנו ברנע פרסם את הידיעה המקורית בידיעות אחרונות, על פייק ניוז, התקשורת הישראלית, והמצאות שלה. היום ברור לגמרי שלמרות הסעיף שמחייב את האמריקאים להתחשב בשמירת היתרון האיכותי של צה"ל, בעצם טראמפ חושב שזה משהו, שזה מין בירוקרטיה, מה שאמריקאים קוראים לזה רד טייפ, שצריך לקטוע, לחתוך אותו במהירות. המסע ומתן עם ישראל ידבר על הפיצויים, זאת אומרת מצד אחד, האם יהיו איזשהן מגבלות על הפלטפורמות שהאמירויות יקבלו, ומצד שני, האם מה ישראל יכולה לקבל כפיצוי כדי לשמר את אותו יתרון איכותי, ואני בטוח שבמשרד הביטחון כבר מרכיבים את הרשימה הזאת, תהיה רשימה די מפוארת. חזור לחלק השני של השאלה שלך, אז כן, אני חושב שהדרך תיפתח לדעתי, כל התעשיות שהזכרת כבר עמוק בתוך הסיפור של המפרט תקופה ארוכה. ההבדל הוא שעכשיו זה יעשה בצורה הרבה הרבה יותר גלויה, ועם כל האישורים הרשמיים, ודיברתי עם חלק מהמנהלים של התעשיות הללו בימים האחרונים, הם בפירוש מזהים שם אפשרות לפריצת דרך. כלומר, כשנתניהו מדבר על פוטנציאל למיליארדים, בפירוש אלה האנשים שיגזרו באמת את הקופונים מהעניין הזה, נשלחות לדעתי כבר, חלקן כבר היו במפרץ לאורך החודשים האחרונים, אני מניח שהדברים האלה אנחנו נשמע עליהם יותר ויותר.
זה אתה יודע, זו הנקודה המעניינת בסיפור הזה, שמצד אחד זה טקס ויש בו הסכמים ומדברים על שלום וכל הדיבורים נורא יפים, אבל בפועל זה גם תחילתו של מרוץ חימוש אזורי.
זה המשך של מרוץ חימוש, אבל כן, החבר'ה האלה יש להם הרבה מאוד כסף. בוא נזכור, מדברים על בחריין בהתפעלות, בחריין היא מדינה שיש בה רוב שיעי, שאיראן תומכת בו וכמובן נהנית להציס אותו מדי פעם כנגד השלטון הסוני הדי מושחת, אבל נגיד בתחילת האביב הערבי היו שם מהומות דמים, שבהם השלטון השתמש באמצעים מאוד מאוד אלימים כדי לעצור את הניסיונות לקחת את הדומינו הזה ולהביא להפיכה גם בבחריין. איחוד האמירויות גם, לא המדינה הכי סימפטית בעולם למתנגדי משטר. כנ"ל הסעודים, אנחנו זוכרים את הסיפורים של MBS, של מוחמד בן סלמן, מול מתנגדיו, הניסיונות, לפעמים הניסיונות המוצלחים, לרצוח מתנגדים בחול. אלה משטרים לא סימפטיים, ויש חברות ישראליות, לא אותן חברות רשמיות כמובן שהזכרנו, לא התעשיות הגדולות כמו רפאל והתעשייה האווירית, אבל יש מספיק אנשים שפועלים בתחום האפור, ושמחים לעזור להם. גם לחצות קווים, היום יש ידיעה שזה גור מגידו אצלכם במרקר, שמספר בדיוק על אירוע מהסוג הזה, פיצוח של טלפון סגור, שלצורך הזה מזיקים חברה ישראלית, ומומחה ישראלי, לעזור לתביעה הסעודית. עכשיו, בידיעה לא כתוב, אבל יכול להיות שתפסו שם את האנס המסוכן ביותר בריאד, אבל אתה יכול מצד שני גם לשאר במידה של ביטחון, שהסעודים מעוניינים בעזרה כזו בעיקר במלחמה שלהם נגד משטר.
אז זהו, זה העניין, כי אני חושב שגם העולם המערבי, נקרא זה ארצות הברית וישראל, קצת נגמלו מהעניין הזה של בוא נחנך משטרים אחרים, שהם לא סימפטיים בנושא של זכויות אדם וזירה פנימית, אלא נסתכל על התמונה הגדולה, ובתמונה הגדולה הזאת יש את הסטן הגדול מבחינתנו, שזה איראן, ובמאבק מול איראן בעצם אין פרות קדושות. כלומר, אתה לא עכשיו תתחיל להגן על זכויות אזרח של סעודי או אמירתי בתמונה הגדולה הזאת. והשאלה אם פה ישראל מקבלת יתרון מאוד מאוד גדול בזכות הסכמי השלום האלה.
לגמרי, וזה האירוע החשוב פה, וזה היה גם ההישג הגדול של בנימין נתניהו. אפשר למתוח ביקורת על המון דברים, על אישיותו, על התנהגותו, על האופן שבו הוא פוגע מחרסם בשיטתיות בשלטון החוק ובדמוקרטיה הישראלית, אבל באסטרטגיה הוא מבין, והאופן שבו הוא בנה בקשר הישיר הזה עם ממשל טראמפ ועם ג'רד קושנר את הברית החדשה הזאת, זו ברית מאוד מעניינת. השורשים שלה בעצם הם כבר מתחילת העשור הקודם, סביב החשש הסעודי והחשש של מדינות סוניות אחרות, הן מפני איראן מצד אחד, הן מפני מתנגדי משטר וניסיונות הפיכה, וגם אז האיום העיקרי הנוסף היה דאש, היום הם קצת פחות, עכשיו הם קצת פחות מסוכנים. ישראל מזהה את זה היטב, וישראל יוצרת פה בריתות מאוד מאוד חשובות. אני חושב שאנחנו ראית את הרקטות אתמול שנורו מעזה, אז דיברו הרבה על כך שזה בעצם היה דאש פלסטיני, זה
מסר של... למקרה ששכחתם אותנו בעיצומם של החגיגות האלה, אנחנו מזכירים את קיומנו.
נשארו פה עוד כמה ערבים, וגם איתם צריך לדבר, אבל מי יורה שם? לא יורים את זה, אנשי פתח שרוצים לחדש את המסע ומתן על פי ברוח הסכמי אוסלו. מי שיורד זה הג'יהאד האסלאמי. הג'יהאד האסלאמי זה ארגון שממומן בידי איראן. זאת אומרת, מהלך האיראני לאורך כל השנים האחרונות היה בעצם לקדם את השלוחות שלהם קרוב ככל האפשר לגבולותיה של ישראל, וככה לאיים גם לבסס כמובן את מה שקראו לו הציר ראשי הרדיקלי, החסה הראשי על פני המזרח התיכון, אבל גם לקדם כוחות שיוכלו לאיים במישרין על ישראל, בין אם זה הג'יהאד האסלאמי בעזה, המיליציות השיעיות השונות בסוריה, או כמובן חיזבאללה, שהוא פשוט, אנחנו קוראים לו ארגון טרור, אבל בעצם סוג של צבא עם יותר מ-100,000 רקטות. וחלק גדול מהסיבה שהארסנל העצום הזה נבנה, היה בשביל לאיים על ישראל, כדי שישראל לא תעז אפילו לחשוב על תקיפת אתרי הגרעין האיראני.
כן, כשאני אגב הקשבתי לדונלד טראמפ בטקס אתמול, אז זה די ברור ושקוף שהוא נמצא בעיצומו של קמפיין בחירות, אפילו אם זה עקיצה קטנה לסליפי ג'ו, לג'ו ביידן, לא, מה שקרה, לא בא לגמרי פורמליסטי לאירוע הזה. אבל השאלה היא פה באמת מה שמעניין אותו זה הציר הזה מול איראן, או שפשוט לתת גם איזו תנופה עסקית לתעשיות הביטחוניות האמריקאיות, שזה אולי אפילו מנה יותר חשובה מבחינתו.
אני חושב שזה שילוב של שני הדברים, אבל בוא ניקח את זה עוד צעד רחוק יותר. טראמפ כרגע מפסיד בסקרים. טראמפ שקוע עמוק באינטרסים עסקיים, משפחת טראמפ, קושנר ואחרים, עם בתי המלוכה, הסעודים של הסעודים וגם מדינות אחרות במפרץ לאורך תקופה. כבר ב-2017 דיברנו על זה בשיחתנו הקודמת, שהוא הגיע בביקור הראשון שלו כנשיא למפרץ, הסעודים קיבלו אותו בהתלהבות גדולה, דובר שם על עסקאות בעשרות מיליארדי דולרים, אז זה חשוב לתעשייה הביטחונית האמריקאית, אבל יכול להיות שזה חשוב גם למשפחת טראמפ שצריכה לתכנן את עתידה, אם באמת הוא יפסיד בבחירות בנובמבר. Yeah. עוד מילה על הזווית הישראלית. אז אמרנו, האיראנים הצליחו לקדם בעצם בסיסים קדמיים קרוב אלינו, אז אף אחד לא יאמר את זה כך במישרין, אבל אפשר לצטט עיתונאים הערבים שמזכירים את זה בימים האחרונים. ישראל בעצם, מנקודת המבט האיראנית, יש פה סיכון מסוים שאולי ישראל חושבת על איך לקדם בסיסים שלה לאזור המפרץ, אולי שיתוף פעולה עם בחרן, אולי עם איחוד האמירויות, אולי עם מדינות אחרות, אם פתאום יופיעו צוללות או אנשי קומנדו ישראלים באזורים האלה, ברור שזה משהו שמאוד מפחיד את האיראן.
כן, וזה נראה לך סביר שהאמירויות או בחרן יהפכו לבסיס קדמי של הצבא הישראלי?
אתה לא תראה
דגל של גולן.
היה מוגנות שם ברוח ספינות הצי השישי בחיפה, אבל אני חושב ששיתופי פעולה כאלה או אחרים, ראשית, אנחנו מניחים שהם מתקיימים שנים, היו הרבה פרסומים על זה בעיתונות ערבית, בעיתונות במערב, ושנית, ההנחה היא שזה יעמיק, כי ברור פה האויב המשותף, מעבר לכל העניין של עסקאות עם פוטנציאל של מיליארדים בתחום הביטחוני ובתחום הסייבר, יש פה גם עניין של הגנה מפני האויב משותף.
כן, ואתה חושב שזה מסוג האירועים שלצד היה כמובן היתרון האסטרטגי שמעניקים לישראל, הם גם לא כאלה שדוחקים את איראן לפינה ולך תדע איך זה התפרש שם?
קשה לדעת, תראה, אני חושב שאנחנו נכנסים לתקופה רגישה, מדברים בהתלהבות באמת על הרוח החדשה במזרח התיכון, צריך לזכור שטראמפ לחץ את האיראנים לפינה, התנגשות בסולימני בינואר הייתה אירוע מאוד מאוד דרמטי, קצת נשכחה בגלל האופן שבו הקורונה הקטעה בעולם, אבל העסק הזה עוד מבעבע, יש עוד סיפור שלם של שאלת המגבלות האמריקאיות על המשק האיראני, כפונקציה של הפרות של הסכם הגרעין, יש דיבור, טראמפ גם רמז לזה אתמול, על הצורך שלו, הרצון שלו, הוא מניח, מקווה ומניח שהוא ינצח, לגשת עם האיראנים למשא ומתן מחודש על הסכם הגרעין שהאמריקאים פרשו ממנו לפני שנתיים. אני חושב שזה מסוכן, אני חושב שיש פה, וכרגע זה נראה נורא חיובי, הצלחות אמריקאיות וזו חזות, גלים מתרפפים על המדשאה בבית הלבן. אני חושב שיש פה גם פוטנציאל סיכון בחודשים הקרובים, עד נובמבר, סביבות חירות, ואפילו חלון הזמנים שבין נובמבר לינואר, אם טראמפ מפסיד, כי בסוף אנחנו פה עם מנהיגים שנמצאים עם הגב לקיר, גם האיראנים, גם נתניהו במידה רבה, גם טראמפ, אני לא חושב שהסיפור הזה ירד לחלוטין מעל הפרק, זאת אומרת, יכול להיות פה איזשהו חיכוך על רקע סיפור הגרעין האיראני גם בחודשים הקרובים.
יפה, אז אנחנו נעקוב אחר העניין הזה. עמוס הראל, שנה טובה ותודה רבה.
שנה טובה.
שלום לאיתן אבריאל.
שלום לסמי פרץ.
אז בוא נלך על פינתנו, אמריקה בוחרת, אתמול ראינו את הטקס בבית הלבן, טקס יפה, חגיגי, מרשים, והשאלה היא, וגם פה אגב ראיתי די הרבה התרגשות בישראל, זה באמת יפה מבחינתנו, והשאלה אם גם הציבור האמריקאי מאוד מאוד מתרגש ושמח על ההסכם הזה, או שהוא עסוק בענייניו?
הוא עסוק בענייניו, וכשמנתחים את הפרשנים האמריקאים ורואים מה נכתב בעיתונים ובערוצי החדשות בארצות הברית, מתחדדת ההבנה שבסופו של דבר, גם בסיפור הזה אצלנו, אבל עוד יותר בארצות הברית, זה הכל פוליטיקה. צריך להבין שדונלד טראמפ נמצא פחות מ-50 ימים לפני הבחירות, זה הדבר היחיד שמעניין אותו, ולמעשה מה שהוא עושה כל הזמן זה זורק כמה שיותר דברים באוויר, כדי לנסות ולראות מה מזה ידבק ומה מזה ישפיע על הבוחרים שלו, ויצליח אולי להזיז אותו מעמדה של נחיתות כרגע בסקרים ביחס למתחרי הדמוקרטי שלו, ג'ו ביידן.
אגב, תרח להזכיר אותו אתמול, ככה בזה עקיצה, קרא לו סליפי ג'ו.
נכון, ישנוני, ישנוני. אתה פשוט מבין עכשיו שהעיתוי של ההסכם הזה חשוב ככל שיהיה, והמוטיבציה של ההסכם הזה לעשות אותו ולעשות אותו דווקא עכשיו היא בעיקר של דונלד טראמפ ובעיקר סביב הבחירות הללו, ומאותו רגע הוא כבר, למשל כבר כנראה שבימים הקרובים כבר יהיו פרסומות של דונלד טראמפ בכל מיני אזורים וחוזים מדינות בארצות הברית שמראים אותו בתור מדינה גדול ושחותם על, חותם על הסכמים. זאת אומרת, הוא עושה מלא דברים, חלק מהדברים הרבה יותר רלוונטיים לאמריקאים, כמו למשל, אין לך דוגמה לא, שלא קשורה אלינו, טראמפ הודיע שאסור עכשיו לקדוח לגז ונפט במים של יד פלורידה. עכשיו, זה הפוך לגמרי מהמדיניות שלו, הוא תמיד היה הנשיא האנטי, בוא נקרא לזה סביבה, הוא יותר התיר לקדוח נפט בכל מקום, הוא פירק את כל הרגולציה נגד זיהום, מה פתאום הוא פתאום הולך אחורה? אז זה מאוד ספציפי, הוא רוצה למצוא חן בעיני הבוחרים בפלורידה. הפלורידה היא בדיוק אחת המדינות המתנדנדות שעל פי האישק דבר בבחירות הללו, אז הוא מוציא איזושהי תקנה ככה באוויר בשביל, רק בשביל הדבר הזה. זה מאוד מתאים לו, ומסתבר שזה פחות העניין של באמת מכירת נשק של ארצות הברית, נניח למדיניות המפרח.
אז זו הנקודה, האם מכירת נשק, עסקאות ביטחוניות מאוד מאוד גדולות, זה בכלל פקטור במערכת בחירות, זה יכול לעניין את הציבור האמריקאי, הוא מרגיש שהתועלת מהעסקאות האלה מגיעה אליו, או שזה מאוד מרוחק וזה עניינם של כמה סוחרים וכמה תעשיות שאין לו יד ורגל בהן?
תראה, אני חלק את זה לשניים. כפי שזה נראה, אלה לא הדברים שיופיעו בחמשת הנושאים המרכזיים שמעניינים כרגע את הציבור האמריקאי, ועל פיהם נשק דבר בבחירות. זאת אומרת, מעניין אותם שבעיקר הנושא של גזע והמתחים בין שחורים לבין לבנים לבין שאר הקבוצות. מעניין אותם כמובן במקום הראשון
הקורונה.
עכשיו מעניין אותם גם הנושא של התחממות הגלובלית באופן ספציפי, כי כל קליפורניה בוערת ונראית כמו איזשהו סרט דיסטופי לחלוטין, עד כדי כך שפתאום בא ג'ו ביידן ובא ואומר שמה שנקרא עקרת הבית מהפרברים, אותה עקרת בית שטראמפ ניסה בשבועות האחרונות להפחית, שאם לא יהיה נשיא חזק כמור אז אולי יבואו אנשי חורים ואנשי מיעוטים כאלה והמתאבחים ויפשטו על הפרברים שלהם, אז פתאום ג'ו ביידן בא ואומר, תשמעו, אם לא נטפל בהתחממות הגלובלית, אז האש תגיע ותשרוף את הבתים שלכם, אתן נשות הפרברים. זאת אומרת, כולם משחקים עם הדברים שבאמת חשובים בחיי היום-יום של האמריקאים, כן. ולא העניין של הנשק.
היה די ברור אתמול כששמעתי את טראמפ שהוא בקמפיין, כלומר זה לא שזה איזה אירוע ככה, אתה יודע, שלא קשור לסדר היום הפוליטי שלו, אבל אתה יודע, אני חושב בתור אזרח ישראלי, מה אכפת לי שהוא בקמפיין, כל עוד הוא מביא הישגים כאלה של הסכמי שלום, כי למה אנחנו צריכים להתלונן?
תשמע, זה בדיוק העניין, אנחנו באמת לא צריכים להתלונן, לפעמים נוצרים מקרים שבהם האינטרסים של אחד שלא קשורים אלינו ולא מעט פרשנים ואנשים אומרים שישראל היא סוג של ניצב בהצגה הזאת של טראמפ, האינטרסים של טראמפ ושל בעלה של ביתו ג'ארד קושנר שיש לו או אין לו עסקים היסטוריים עם מדינות מהמפרץ, יצא שטראמפ נמצא כרגע בחיסרון בבחירות, הוא רוצה להיבחר, הוא רצה לעשות את זה עכשיו, הוא הצליח ליצור את המנופים כדי לבנות את זה עכשיו, זה התאים גם לבנימין נתניהו, גם הוא בסוג של אולי בחירות, במידה והוא יחליט לצאת לבחירות בדצמבר או בתחילת שנה הבאה, ולצורך העניין הזה כולם מאושרים, לאף אחד אין תחושה שזה באמת איזשהו אירוע היסטורי כמו ש... מנסים להציג את זה בחלק מהמקומות, אלא קוניוקטורה שהתאימה מאוד לשורה של פוליטיקאים, גם בצד של איחוד האמירויות כמובן, על רקע העניינים הפוליטיים שכולם נמצאים בהם. עכשיו תשמע, הוא ינצל את הדבר הזה. כן. הוא יבוא ויגיד שמגיע לו פרס נובל וייתן הקיצה לכל מי ששונא את אובמה שקיבל פרס נובל, אבל בעצם אף אחד לא יודע.
הוא קיבל את זה כמפרעה, אובמה, עוד לפני שהוא הצליח להזיז
ולא,
משהו.
לא, בדיוק, הוא לא סיפק שום דבר, והנה טראמפ דווקא כן סיפק לפחות חתימה פורמלית על הסכם שלום. הוא יבוא ויגיד שזה מצוין לכלכלה בכל העולם, וזה מצוין לכלכלה האמריקאית, ואנחנו נמכור דברים ונייצר מקומות עבודה לעובדים אמריקאים שימכרו מוצרים בכל העולם.
בינתיים, אגב, רואים משהו בסקרים, איזה תזוזה, איזושהי תנודה, איזושהי תפנית?
אז לא, תשמע, זה קצת מוקדם. אם הטקס היה אתמול וישודר שוב ושוב, ובמידה זה גם טראמפ יפיץ אותו במעגלים נוספים באמצעות פרסומות שהוא יקנה בטלוויזיה, אז אולי נראה איזה משהו, אבל נכון לעכשיו התשובה היא לא, אין שינוי במעמד שלו בסקרים מלפני כמה ימים, להפך, היה לו איזשהו עלייה מסוימת לפני שבוע, והיא או נעצרה או אפילו הלכה קצת אחורה. שוב, אותה פלורידה, מדינה שכנראה הוא לא יכול לזכות במציאות אם הוא לא זוכה בה, שם שוב פעם גדל הפער בינו לבין ג'ו ביידן ל5%. זה לא מעט, אבל זה לא מבטיח שום דבר. זאת אומרת, טראמפ נשאר הרבה מאחור במונחים היסטוריים, ויש לו עוד הרבה מאוד עבודה כדי לצמצם את הפערים אם הוא רוצה לזכות, אבל הוא עובד בזה, והוא עובד בזה כל הזמן, וההסכם שלום שלנו הוא חלק מרכזי מהסיפור, אנחנו רק יכולים ליהנות מזה.
אז לסיום בעניין הזה, אם אתה ג'ו ביידן, אתה יושב בצד ומחכה שטראמפ יסבך את עצמו בעוד ועוד התבטאויות או טעויות, או שאתה מגיב, תוקף, נהיה קצת יותר אקטיבי?
אני חושב שהוא עושה את שניהם, רואים את זה, הוא כן עולה להתקפה עם כל מיני טיעונים כאלה ואחרים, ועדיין בסופו של דבר האסטרטגיה המרכזית שלו מוכרת בישראל אצלנו גם, ואני בעיקר לא דונלד טראמפ. זאת אומרת, תצביעו לי כי אני לא דונלד טראמפ משוגע, לא אומר אמת, האגומניאק, הגזען, כל אחד בוחר לתאר אותו כפי שהוא רואה. בסופו של דבר זה הקמפיין המרכזי שלו. מולו יבוא דונלד טראמפ ויפיץ מדי יום דברים שחלקם נכונים וחלקם לא נכונים. הוא יספר על הבורסה שעולה, הוא יספר על ההצלחה, הוא יספר שהמדינה הכי גדולה בעולם, הוא יספר שעוד 24 שעות יתחילו להפיץ את החיסון לווירוס הקורונה. זה לא משנה, הבן אדם הזה, אני חושב שהוא מבדיל בין אמת לשקר בינו לבין עצמו, אבל ברמה הפוליטית אין לו שום בעיה להגיד כל דבר, וגם אם בסופו של דבר נתפס בכלכלתו כאומר אי אמת, או כלא אומר את מה שצריך להגיד, כמו שקרה במקרה של הקורונה, בספר של בוב וודוורד, אז הוא מיד מוצא דרך לצאת מזה ולהגיד כן, עשיתי את זה בבוטה ובתכנון.
תפסתם אותי. יפה, איתן, תודה רבה ושנה טובה, ניפגש פה בשנה הבאה.
נכון, סמי, תודה רבה גם לך.
להתראות. שלום לרוני לינדר.
היי, סמי.
כתבת הבריאות שלנו, אז באמת אנחנו מסיימים עכשיו שנה הזויה, ובדרך כלל את ככה די מרופקת ושקולה בכתיבה שלך, ואת כותבת טור, הייתי אומר קצת ככה, כבר העלית את האוקטבות, ואת אומרת, עם סגר מחופף, מחורר וחסר היגיון שכזה, אל תצפו לתוצאות. זה בעצם מה שהולך לקרות בסגר הזה?
כן, ותשמע, אתה מסתכל על רשימת הפטורים בסגר, ואתה מבין שזה קצת חוק מעבודה. כי באמת אין פה איזשהו היגיון אפידמיולוגי אחד ברור ופשוט שמוביל את האיסורים והגבלות, אלא סוג של פשרה מפאיניקית כזאת בין קבוצות לחץ ובין שאני אגב יכולה להבין כל אחד ואחד מהסעיפי הפטור, אני יכולה להבין כמה חיוני לאנשים דתיים להתפלל בחגי תשרי, ואני יכולה להבין את עניין המקווה ואת עניין ההפגנות ולהבדיל, את כל העניינים האלה אני יכולה לגמרי להבין. אבל התוצאה היא משהו מאוד מאוד מחורר. אם אנחנו הולכים לדבר קשה, באמת קשה, שכל כך ניסינו להימנע ממנו כמו סגר כללי, להשאיר כל כך הרבה חורים ופרצות ואפשרויות בעצם להפר את הסגר, זה סתם לפגוע באלה שבאמת יצייתו לכללים, שגם יסבלו, גם יצייתו, גם יהיו שומרי חוק, גם ייפגעו כלכלית, גם המשק ייפגע כלכלית, ובסוף לא יהיו תוצאות.
כן, אבל תדעת, אם באמת מאפשרים במהלך הסגר לעבור מעיר לעיר, אם אתה חזן או תוקע בשופר, זה דבר שולי בהשוואה להתקהלויות הגדולות שקשורות במערכת החינוך, בישיבות, באירועים, בחתונות, בשמחות, בחגיגות, במסעדות. אז יכול להיות שיש פה איזה כלל פרטו כזה, 80-20, ו-80% מההתקהלויות באמת נמנעות. אז למה לא להסתכל על ההשלכות של זה?
כי יש פה פגיעה, קודם כל, בנראות, וברגע שהקבוצות, אני חיה בתוך עמי, אוקיי? ואני רואה מה כמו הולך לרשתות החברתיות, אני מדברת עם אנשים, אגב אני מדברת גם עם המון אנשים שהם לא מהקבוצה שלי במחות כפולות, גם בצד של החרדים למשל יש המון התמרמרות, הם רואים מה פתאום נותנים לאנשים עכשיו לטוס בהמוניהם ליוון, אבל אותנו מקבילים לעשרה אנשים בבית כנסת ביום כיפור. כלומר, איך שלא תסתכל על זה, כל הפטורים האלה והחריגות והדאגה לקבוצות מסוימות יוצרת מרמור בקבוצות אחרות שבתורם גורמות בעצם מגבירות את המוטיבציה להפר את ההנחיות, פוגעות בסולידריות, וסולידריות היא תנאי בסיסי לקיום הדבר הזה. שבאמת, אם אנחנו הולכים לדבר כל כך רדיקלי, בואו נעשה את זה פשוט, כי באמת, שוב אני אחזור על הקלישה כל כך נכונה, הווירוס, אין לו מושג מי חרדי, מי ערבי, מי חילוני, מי אוהב הפגנות ומי אוהב לשכשך בבריכה או מי אוהב לשכשך במקווה. וזהו, אז החשש שלי הוא שעם כזה סגר, לא רק שלי, אלא הרבה מאוד אנשים, גם שמומחים, עם כזה סגר אנחנו סוג של נפסיד מכל הכיוונים.
כן, אגב, הייתי רוצה להגיד שאת סתם עיתונאית חמוצה ואת מגזימה, אבל גם סגן שר הבריאות, יואב קיש, אומר היום, אנחנו לא יכולים לצפות לירידה משמעותית בתחלואה כתוצאה מהסגר, ומי שיחפש תירוץ לצאת מהבית, ימצא את התירוץ הזה. כלומר, גם מי שאמור להוביל את המאבק הזה בעצם נשמע מאוד מאוד סקפטי לגבי הצלחה, כן.
נכון, נשמע
מיואש.
זאת אמירה שהיא מצד אחד מאוד כנה, ומצד שני היא גם סוג של שעורייתית, כי כאילו אם אתה יודע שזה לא הולך להוריד תחלואה, אז למה עושים את הדבר הזה?
נכון, אז למה עושים? ובאמת נסית להסביר למה עושים. את חושבת שצריך לעשות משהו?
חייבים לעשות משהו.
או שבעצם המטרה היא, זה לבוא ולהגיד, שמע, אנחנו רואים שאיך זה עולה בחודש האחרון, מ-2000 ל-3000, 4000, היום זה כבר 5500, בוא לפחות נעצור את זה, שלא נגיע ל-10000, אז סגר, זה דבר יחידי.
נכון, חייבים לעשות משהו ברמת התחלואה שעולה אקספוננציאלית. או שאומרים, אוקיי, הרמנו ידיים, תדעו לכם שזה יעלה בכך וכך חיי אדם, אנחנו הרמנו ידיים ועושים שום דבר, פותחים מערכת חינוך, פותחים חתונות, פותחים הכל, אבל הדיון צריך להתחיל מהמקום שבו אומרים לציבור, את האמת, זה הולך לעלות בהרבה מאוד, לפי הערכות אפילו עשרות אלפי חיי אדם, שלא לדבר על נזקים רפואיים ארוכי טווח.
כן.
אבל בעצם לא, 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 בוחרים כמובן לא לעשות את זה, אנחנו עוד לא שם, אנחנו לא שם. אנחנו כן רוצים לעשות משהו, אבל משהו הזה הוא מחורר. למה חייבים לעשות? כי כרגע, בעיקר מאז 1 בספטמבר, עד 1 בספטמבר ראינו באיזשהו פלטו מאוד גבוה יחסית לעולם של נדבקים, אבל פלטו, מ-1 בספטמבר בעצם אנחנו בהפגזה, כלומר אנחנו בעלייה אקספוננציאלית, מקדם ההדבקה הוא גבוה מאחד, בכל המגזרים יש עלייה חדה בתחלואה, ואנחנו כתפס באמת לפני מצב מאוד מאוד, אני אסרנת כבר לא יכולה כבר לשמוע את המילה קריסה, אבל מצב מאוד מאוד חמור בבתי חולים, שמשמעותו יש, פגיעה קשה מאוד באיכות הטיפול בה, גם בחולי הקורונה וגם בשאר המטופלים.
כן, הזכרת באמת את המילה סולידריות, ומתחילת המשבר הזה אנחנו מתעסקים הרבה מאוד עם השאלה, גם של סולידריות אבל גם של אמון וציות, וגם של דוגמה אישית, וראינו גם כמובן, גם את נשיא המדינה, גם ראש הממשלה, גם שר הבריאות, כולם מפירים את ההנחיות שהם עצמם מטילים עלינו, ואת אתמול הסתכלת על הטקס בבית הלבן, ומעבר לכל ההתרגשות והשמחה על הסכמי שלום, את בחנת את זה גם בעיניים של ציות וכללים ועמידה בדרישות, והתחלת מה?
כן, תשמע, זה לא היה נעים לראות את זה. אני מבינה שהייתה שם התרחשות שלמה מאחורי הקלעים שבעצם מהכיוון של טראמפ בעצם דרשו שלא היו מסכות וכולי, יש לו עניינים עם מסכות, אבל התוצאה הייתה שבעצם כל יום אומרים לנו כמה חשוב לעטות מסכות, כמה חשוב לשמור מרחק, זה אגב נכון מאוד, ודופקים לנו בראש ומוציאים עשרות מיליוני שקלים על הסברה ותשדירים וכולי, ואז פתאום ברגע הכי נצפה בטלוויזיה עם האנשים הכי מפורסמים בעולם, שהם בקבוצת סיכון, שזה טראמפ ונתניהו, וגם אנשים שלהם, אנחנו רואים אפס מסכות, אפס ריחוק חברתי, גם בתוך חדר סגור יש מבלי מסכות וריחוק, על המדשאה אחר כך הייתה ממש התקהלות מאוד גדולה. מה אני אגיד לך, זה all over again סיפורי הפסח והיעדר דוגמה אישית. שוב, אני מבינה שהיו פה אילוצים, אבל זה, הנזק הוא גדול, כי שנייה לפני כן ישבו באולפנים אנשים ואמרו איזה אכיפה הם יעשו על אנשים שהולכים בלי מסכות, וכמה חשוב לשים מסכות, אז פתאום זה מה שרואים.
כן,
אנחנו פחות. ובסף יש לנו את הסיפור הזה של הבידוד, שעכשיו התפרסם בארץ, שבעצם המשלחת סדרה לעצמה פטור מבידוד בחזרה מארצות הברית, שהיא בעצם מדינה אדומה. כלומר, כל אדם אחר שיחזור מארצות הברית חייב לבידוד של שבועיים, אבל הפמליה של ראש הממשלה, בכפוף לבדיקה, תוכל להשתחרר מבידוד ביום שני הקרוב כבר.
כן, למרות שיש סגר, כן, אז השאלה
כן,
באמת.
כן, וזה, ואני מזכירה לך שיש תשדירים שמסבירים לנו למה הבדיקה שלילית לא יכולה לפתור אותך ממשך הבידוד וכו' וכו'. אז שוב, מסתכל האזרח הקטן והמוכה, הכאוב כבר אחרי 7 חודשי קורונה לדברים האלה, והוא שואל את עצמו, מה לעזאזל קורה פה, למי אני אמור להאמין, ולמה שאני, כן. למה שאני עטית להורות.
רוני, אז לסיום, פחות מ-48 שעות לפני כניסת הסגר, לפני כניסת השנה החדשה, ואם היית צריכה להמליץ על דבר אחד או שניים שבאמת יהפכו בכל זאת הסגר הזה לאפקטיבי, מה הוא היה? אכיפה, 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 או דווקא מה שנקרא ציות עצמי והימנעות מכל מגע והתקהלות שיכולה להגדיל את התחלואה?
אז אל תכריח אותי לבחור, זה בדיוק שני הדברים שהייתי ממליצה. קודם כל, להבין שזה שאחרים מפירים ואחרים וביבי ככה וכל מה שאמרתי קודם, למרות כל הדברים האלה, בסוף יש אחריות אישית, אני אחראי לבריאות שלי, לבריאות של המשפחה שלי, וזה שמישהו אחר מסכן את החיים שלו לא אומר שאני, שגם אני חייב. אז כן, אחריות אישית זה דבר מאוד חשוב, והדבר הבוגר לעשות אם תרצה. וכן, והדבר השני זה אכיפה, גם בשביל התחושה באמת של האנשים שמקייטים לחוקים, אנשים נאמנים ואזרחים טובים, שרוצים בסך הכל לעשות את מה שהם מבקשים מהם לעשות כדי להתגבר על הדבר הזה, אז גם בשבילם צריך לאכוף ולא לאפשר את עוד חתונה המונית, והחתונות האלה אגב חוטות מגזרים, עוד חתונה המונית, עוד אירוע המוני, עוד התקהלות אסורה, אנשים האלה רוצים לראות שיש דין ויש דיין ויש חוק.
יפה. טוב, אז אני רק אציין שבשנה החולפת את היית מרואיינת הכי נפוצה שלנו, כלומר אותך ראיינו הכי הרבה פעמים, ואם יש משהו שצריך לאחל לשנה הבאה, שנראיין אותך קצת פחות, למרות שאנחנו מאוד אוהבים שאת פה. כן, שיהיה פשוט פחות דיווחים בריאותיים כאלה, שהמגפה תהיה בדרך לפתרון. רוני לינדר, תודה רבה ושנה טובה.
תודה, שנה טובה סמי.
אז עד כאן, אינטרסנטים להיום ולשנה הזו. אנחנו נהיה כאן גם בשנה הבאה עם הרבה אינטרסנטים חדשים, הם לא הולכים לשום מקום. אנחנו מאחלים שנה טובה וחג שמח וגם סגר קל ככל שניתן. תודה שהזנתם ולהתראות בשנה הבאה.